אתם מאזינים לתוכנית השיטה עם איציק מצרפי.
טוב חברים, אני חוזר לנתון שדיברנו עליו בתחילת התוכנית, גם עם טוקר וגם אחר כך עם אתקין. 2.5, יותר מ-2.5 מיליון ישראלים נמצאים במצב של אוברדרפט. נתון שמתפרסם ממש לאחרונה, והוא מקבל זווית אחרת נוספת מעולמות של חדלות פירעון. הרי ככל שלא נשכיל להבין שאנחנו צריכים להתנהל נכון, ואנחנו נמצאים בימים שאנחנו צריכים קצת יותר להצטמצם, חלילה קל מאוד יהיה להגיע לאזור של חדלות פירעון. בואו נדבר על חדלות פירעון, מה שקורה היום בתחום הזה. עורך הדין יוסף ויצמן, משנה לראש לשכת עורכי הדין. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
טוב, אני מדבר איתך כאן מעט לעת, כי אתה גם בעלים של פירמת עורכי דין, שתחום העיסוק שלך הוא בעצם חדלות פירעון, ואתה גם אלה שמושכים בחוטים, אתה קרוב מאוד לצלחת או לכיסא, או לא יודע לאן אפשר לומר, למשרד המשפטים. אתה פונה למשרד המשפטים בימים האחרונים, ואתה מבקש ממנו הקלות על חייבים בהליכי חדלות פירעון. לפני שאתה עונה לי, אני רק רוצה להזכיר לך שאנחנו כאן משוחחים כבר שנים, ובכל פעם אנחנו נוהגים לומר, ואתה מסיים איתי שיחה כל פעם באותו טון, ואתה אומר, איציק, בכל מקרה חשוב להבין שצריך להימצא האיזון, מכיוון שעל כל חייב יש גם נושה.
בהחלט. בהחלט חובה להיות מאוזנים, וחובה לדעת שלכל חייב יש נושה, אבל, ופה האבל הגדול, החייבים שכבר הסתבכו באיזשהו קריסה כלכלית ונמצאים בתוך חדלות פירעון ומנהלים את החיים שלהם אחרת, הרי תבין, אתה יודע את זה בעצם, שמי שנמצא בחדלות פירעון זה לא פיקניק, הוא נמצא תחת בקרה, תחת דוחות חודשיים, תחת מגבלות רבות ומורכבות. אם אתה כבר נמצא בתוך האירוע המורכב הזה, אין שום סיבה שגם יתקעו את עסקים וגם יסבבו אותה. אין שום סיבה שמי שבחדלות פירעון, הילדים שלו יישארו רעבים, כי הנושה לא ירוויח מזה.
כן, אבל שנינו יודעים גם שב-2018, אם אני לא טועה, תוקנו תקנות אחרות. יש חוק חדש.
חדלות פירעון החדש.
נכון, והוא מאוד מקל על החייבים. מאוד מקל על החייבים. ואם אני לא טועה, גם בעניין הזה אנחנו שוחחנו לא מעט. איפה אתה רואה עוד מקום שאפשר להקל על חייו?
אני לא מבקש שינוי של החוק. החוק, לא יודע במילה מקל, החוק הוא חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. הוא הבין את המטריה וניסה לראות איך רואים את הדברים בדרך יותר כללית ולא בדרך קשה. אבל חייב שנמצא בתוך הליך של חדלות פירעון ויש לו איזשהו צו תשלומים קבוע לשלם, אבל מה לעשות שאותו צו תשלומים הוא לא חישבן את החופש הגדול שההוצאות הן כפולות. הוא לא חישב זה שהוא נמצא מאוד קרוב לגבול והוא חייב לעבור דירה לאזור אחר כי הוא חושש מטילים. הוא לא חושש מזה, הוא לא מחשבן שחלק בני המשפחה נכנס לקרדה והיה דרוש טיפול, למה כי המדינה שלנו נמצאת באיזשהו אירוע מורכב. אלו הדברים המורכבים שצריכים לקחת את זה בחשבון. וזה מה שאני ביקשתי איתי. אני ביקשתי להסתכל על הדברים בראייה רחבה, בראייה חברתית, ולהבין שלא כל דבר זה מספר קר שצריכים לשלם אותו, אלא צריכים לראות את החייבים בעיניים ולהבין שאסור שילד יהיה רעב בהליך לחדלות פירעון. זה מזעזע את כולנו, בכלל המחשבה שמישהו חוסך באוכל, ואני רואה את זה לצערי ביום יום, ומפה כמה כאב שנכתבתי את המכתב למשרד המשפטים, שלשמחתי קיבלו את זה באבנים.
אוקיי, מה אתה רוצה לומר לנו? שהיום אתה נגיע לבית משפט ואתה מייצג חייב, נניח דרום, צפון או מי שנמצא באזורים של מפונים, בית משפט לא נוטה להיות קצת יותר עדין איתו?
לשמחתי, ואני אומר את זה באמת לזכות מערכת המשפט, אכפת לה והיא כן באה לקראת, אבל אם אתה מכיר את התהליך ואתה מכיר, עד שאני מגיע לבית משפט חולף שנה וחצי של צו תשלומים שצריכים לעבור. אם אני נזקק לשירותיו של בית משפט שבאמת הוא רואה את הדברים בעין טובה, אז המצב שלי לא טוב. אני רוצה עוד מלפני כן, בגלל זה הפנייה שלי הייתה למשרד המשפטים ולא לנהלת בתי המשפט. שמתי שרואים את החייבים בכל ההליך הזה, בכל הסדרה הזאת, אז להסתכל על הדברים בעין יותר רחבה, ולא להסתכל על הדברים בעין של מספרים, שאם אתה מרוויח 10 ואתה מוציא 8, אתה חייב לשלם 2,000. לא, זה לא עובד ככה, אבל כי יש עוד הוצאות לא צפויות שיכולות להיות מכמה מקומות. וזה אני רוצה שיקחו ויבינו למקי. זה לא פיקניק המסלול של החדלות פירעון. אנשים גם לא מזמינים את עצמם להיכנס לשם. זה קריסה כלכלית. תסתכל, תראי כמה קריסות כלכליות יש מכל מיני סוגים שיש. ואת זה צריכים להסתכל בעין יותר רחבה וטובה.
אתה יודע, לפעמים אומרים שיש עורכי דין שהם מטפלים בחייבים, ואסור, יש איזשהו ניגוד עניינים אם הם יהיו גם נאמנים בתהליכי חדלות פירעון תחת הממונה. ומדברים על זה לא מעט, אם לא תקראתי את זה, או שמעתי גם אצלך איזושהי הרצאה בעניין. בכל מקרה, אני חושב שזה כל כך לא נכון, ואולי אני פה יורד לאיזושהי נקודה. עצם זה שאתה מטפל בחייבים ואתה יודע את הצרכים שלהם, בסופו של דבר, אם אתה גם נאמן במקומות מסוימים, אתה קצת יותר רגיש לעניין. תקן אותי אם אני טועה.
אני אגיד לך יותר מזה. אצלי יש משולש, מה שנקרא, בעולמות של החדלות פירעון. אני גם מציג את החייבים באזורים מסוימים בארץ, באזורים אחרים שלא ניגוד עניינים. אני גם נאמן בחדלות פירעון, ויש עוד מחלקה גדולה מאוד, עם כמעט 10 עובדים, שאני בכלל עושה גבייה בהוצאה לפועל, וגובה עבור תאגידים ויחידים. כך אני מכיר את כל המשולש הזה של עולם חדלות הפירעון, ולכן אני לא נוטה לכיוון אחד, ותמיד כפי שאמרת בשיחות אני אומר לכם לכל חייב יש נושה, ומצד שני, אי אפשר לראות משפחות שהן מתפרקות ומשאירים ילדים רעבים בגלל שהן בחדלות פירעון. החוכמה היא להכיר את התחום מכל הזוויות שלו, ואז הראייה שלך היא לא ראייה צרה, רק של נושה או רק של חייב, אלא ראייה יותר כוללת, ולשמחתי, ממש לשמחתי, יש לי את הכלים לראות את זה מכל הזוויות האפשריות.
ומתוך אותה פריזמה רחבה, עלה לך פעם הרעיון אולי להיכנס ממש לעומקו של חוק או לעומקם של תקנות ולנסות להזיז את הגבינה ולשנות אותה, נניח ברמה הזו של יש חייבים שחייבים כסף לבנקים, לגופים פיננסיים, ויש אנשים שחייבים כסף לשכן שלהם, למכונאי שלהם, לאנשים, אתה יודע, הלבל היותר נמוך של אנשים. עלה לך פעם הרעיון הזה לבקש או לנסות לשנות את החוק הזה כשמדובר בחובות מהסוג הזה ובחובות מסוג אחר?
תראה, זה עולה כל הזמן. רק לפני חודשיים בדיון בוועדת חוקה ששתפתי, יושב ראש הוועדה, שמחה רוטמן, העלה את האופציה הזאת, לעשות הבדלה בין חובות תאגידיים של בנקים או חובות פרטיים. אני חושב שזה לא הגיוני, וזה גם לא מדתי, ודאי לא משפטי. בסופו של דבר, כסף או רווחים של בנק או חברות אשראי, זה כסף של כולם. ואם הם יקלעו לבעיה, אז כולם ישלמו אחרי זה את ההגדלה של הריביות והגדלה של העמלות. אין מוסריות לעשות הבדלה, הבדל בין חוב תאגידי לחוב פרטי. חוב צריכים לשלם. ואת תשכח שאם אתה עושה כזה דבר, אתה כאילו מכשיר את האופציה להיות חייב לחוב תאגידי. וזה מוסרית דבר חמור מאוד, לא עליה לדעת שחוק ייתן לגיטימציה להיות חייבים לבנק או לחברת אשראי, ולא להיות חייבים למישהו פרטי. חוב צריכים לשלם בכל דרך שיש.
אני שומע, אני מבין, ונראה לי שאנחנו נצטרך להרחיב על זה בהזדמנות אחרת, כי יש לי הרבה מה לומר לך על העניין. עורך הדין יוסף ויצמן, משנה ליושב ראש לשכת עורכי הדין, אני מודה לך.